כן.
נוכחות מרחוק.
נוכחות מרחוק, כן. בואו, נתחיל. פרשת עקב. שנת תף רשעים. במדרש רבה. המדרש מביא גמרא, הלכה. הלכה, אומר המדרש, אדם מישראל שיש לו מנורה שעשויה פרקים פרקים, מהו לטלטלה בשבת? מה הכוונה? האם מותר מנורה, זה נקרא בגמרא מנורה של פרקים, מה ש אתה רוצה להרקיע, זאת אומרת כדי שתוכל להשתמש במנורה אתה צריך פשוט זה מנורה שעשויה חלקים חלקים. שלום. מנורה שעשויה חלקים חלקים, שכדי להשתמש בה מרכיבים אותה, מרכיבים את החלקים, מחברים אותם, ואז אפשר להשתמש במנורה. זה לא מנורת חשמל בזמנם, זה היום יהיה מנורת חשמל, אבל בזמנם זה מנורה שאתה משתמש בה, כוונה היא מורכבת חלקים חלקים, כשרוצים למשל להגביע אותה שמים עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, ואז אתה שם למעלה נר, אתה יכול להשתמש בזמנם, ככה זה היה עובד.
והחלקים האלה הם לא מוקצה?
אז זה השאלה, כתוב הלכה, אדם מישראל שיש לו מנורה שעשויה פרקים פרקים, מהו לטלטלה בשבת? האם מותר לטלטל את זה בשבת? זה השאלה. מהו לטלטלה בשבת? מנורה שעשויה פרקים פרקים, מותר לטלטל אותה בשבת או אסור לטלטל אותה בשבת? ברור שהכוונה כרגע, ככה אני מבין, שכרגע לא דולק בנר. השאלה היא מותר לטלטל או כשהיא מורכבת או כשהיא מפורקת, האם מותר לטלטל את החלקים של אותה מנורה בשבת?
ולא מדובר פה על טלטול של רשות יחיד לרשות רבים.
לא, טלטול מוקצה. השאלה היא טלטול מוקצה. אז אומרת הגמרא, כך שנו חכמים, המרכיב קני מנורה בשבת חייב חטאת. מה אם אתה תחבר את החלקים אחד לשני בשבת? יש בזה שאלה של בונה, ומשום מה מחייב? או, אז אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, המרכיב את המנורה בשבת כאדם שבונה בשבת, ומי שהוא בונה בשבת חייב. ואת אז מעניין, כל הקטע הזה, שזה קטע הלכתי, הובא כאן בדרך אגב, בשביל מה הוא הובא? המדרש מביא את זה, ואת סבור שמה לרעתך נתתי לך את השבת, לא נתתי לך אלא לטובתך. זאת אומרת, ואת סבור, אתה עלול לחשוב, אולי לרעתך נתתי לך את השבת? אז על זה אומר המדרש, לא נתתי לך אלא לטובתך. כיצד? אמר רבי אבא, את מקדשת, על כוונה אתה, מקדשת השבת במאכל ובמשתה ובכסות נקייה, ומענה את נפשך, ואני נותן לך שכר. עיניים, שכתוב, וקראת לשבת עונג. מה כתיב אחר כך? כתוב, וקראת לשבת עונג, ולקדוש השם מכובד, כן? ושמרת בסוד דרכיך, אז תתענג על השם וירכבתיך על במות הארץ. מה כתיב אחריו? אז תתענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. אז זאת אומרת, מצד אחד אתה בשבת מתענג, ואף על פי שאתה נהנה בשבת, אני עוד נותן לך שכר, שכתוב וקראת לשבת עונג, קדוש השם מכובד. מה כתוב אחריו? אז תתענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. אמרו לו ישראל, ומתי את נותן לנו שכר המצוות שאנו עושים? אמר להם הקדוש ברוך הוא, מצוות שאתם עושים מפירותיהם אתם אוכלים עכשיו, אבל שכרו בעקב אני נותן לכם. מניין? ממה שקרינו בעניין, והיה עקב תשמעון. עד כאן מדרש שלם כביכול להסביר את המילה והיה עקב תשמעון. אז את כל מה שהובא כאן זה מתוך רצון להסביר מה פירוש והיה עקב תשמעו. אז אומר השם שמואל, והוא כולו מוקשה כמובן. הוא לא אמר למה, מה קשה לו. אז אני אקרא את זה עוד פעם, אני אקרא את המדרש עוד פעם. זה הכל מדרש, מדרש רבה, אבל הרואים שהוא פותח עם הלכה. הלכה, אדם מישראל שיש לו מנורה שעשויה פרקים פרקים, מהו לטלטלה בשבת? והמסקנה של הגמרא, המסקנה של הדיון לכאורה שזה אסור לטלטל בשבת. למה? משום שההרכבה של אותה מנורה אסורה, יש בה מלאכה דאורייתא, כך שנו חכמים.
אבל יש גם הקנה של סיידים.
מה? אותו דבר.
נכון.
אותו דבר.
אבל מה, זה רק אם זה הידור.
אותו דבר, או... אותו דבר, אותו דבר. מדובר שם, מדובר על, על, על כלי, כן. שכדי להשתמש בו אתה צריך להרכיב אותו, לא. מורכב מחלקים חלקים. זה אותו דבר. מנורה של פרקים וקנה של סיידים, זה הכל, הכל, הכל אותו.
משום בונה או משום בונה, משום בונה,
מכה בפרטיש. זה לא משנה. אבל בכל מקרה יש בזה מלאכה דאורייתא. אתה רואה שהמדרש נקט כאן משום בונה, ומשום מה מחייב. אמר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, המרכיב את המנורה בשבת כאדם שבונה בשבת, ומישהו בונה בשבת חייב חטאת. ואת סבור שמא לרעתך נתתי לך את השבת. אומר המדרש, לא נתתי לך אלא לטובתך. כיצד? אמר רבי חייא בר אבא, את מקדש את השבת במאכל ובמשתה ובכסות נקייה, ומענה את נפשך. ולא רק זה שאתה מרוויח מזה שאתה נהנה בשבת, אני עוד נותך שכר. מניין שכתוב וקראת על השבת עונג ולקדוש השם מכובד, מה כתוב אחריו? ואז תתענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. אמרו לו ישראל, ומתי את נותן לנו שכר המצוות שאנו עושים? אמר להם הקדוש ברוך הוא, מצוות שאתם עושים מפירותיהם אתם אוכלים עכשיו, אבל שכרו בעקב אני נותן לכם. מפירותיהם אתם אוכלים עכשיו, הכוונה בעולם הזה. את השכר על המצוות אתם לא תקבלו עכשיו, אתם מקבלים את הפירות עכשיו, או בלשון אחרת אתם יכולים לומר את הריבית אתה מקבל עכשיו, את הקרן שמורה לזמן אחר, אבל שכרו בעקב אני נותן לכם. מניין? ממה שקרינו בעניין, והיה עקב תשמעון. אז הוא דורש את המילה עקב מלשון עקב. שכרו בעקב אני נותן לכם. עד כאן אומר השם ישמואל, והוא כולו מוקשה כמובן, לא מסביר מה קשה.
אבל מה הכוונה בעקב אני נותן לכם?
נראה מה שהוא מסביר.
אגב זה
נראה איך שהוא מסביר, ונראה. אז הוא אומר כך, דהנה יש להתבונן. הוא שם לב לנקודה מסוימת. כתוב והיה עקב, בפסוק כתוב והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית, את הברית ואת החסד והשבועה, כן, ואת השבועה אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך. אז איך כתוב והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה? זאת אומרת, התורה מדברת על שמירת המשפטים, והשכר הוא עבור שמירת המשפטים. והיה עקב תשמעו נת המשפטים האלה, נכון או לא? כתוב משפטים, כן. אז הוא אומר כך,
משפטים כנגד זה חוקים. או,
בתורה כתוב והיה עקב תשמעו נת המשפטים האלה, כתוב משפטים. אנחנו יודעים בתורה יש חוקים, בתורה יש משפטים, בתורה יש כל מיני דברים, יש מצוות, אבל השימוש לשון של הפסוק והיה עקב תשמעו נת המשפטים האלה. אז הוא מסביר, ונראה, דהנה יש להתבונן למה פירט כאן משפטים דווקא. לא בתורה יש עדות, יש מצוות, יש חוקים ויש משפטים, ולמה השכר רק בשביל שמירת המשפטים? טוב, שאלה. אז הוא אומר, אך יש לפרש על פי מאמר הש"ס במסכת מגילה, ביום ההוא יהיה השם צבקות לאתר את צבי, כתוב שם, ובהמשך הפסוק כתוב ולרוח משפט. עוד פעם, ביום ההוא יש איזה יום עתידי, כתוב עליו יהיה השם צבקות לאתר את צבי ולצפירת תפארה, כתוב אחר כך ולרוח משפט. אומרת הגמרא, מה הכוונה לרוח משפט? לרוח משפט זה הדן את יצרו. מה זה לרוח משפט? זה הדן את יצרו. זאת אומרת, יש מושג, מה הכוונה? מה זה רוח משפט? אז אומרת הגמרא, רוח משפט זה אדם ששופט את היצר שלו. פירש רש"י ז"ל, לרוח משפט השופטים את רוחם יהיה להם, השופטים את רוחם יהיה להתרה. מי ששופט את הרוח שלו, זה יהיה לו להתרה. דן את יצרו ממשיך רשי, דן את יצרו כופהו לשוב בתשובה. מה זה נקרא לדון את היצר? לכפות את היצר לשוב בתשובה. זה גמרא, את גמרא עם רשי. הגמרא דורש את הפסוק ביום ההוא יהיה השם צבקות לאתר את צבי לצפירת תפארה ולרוח משפט. אז אומרת הגמרא, מה זה לרוח משפט? זה הדן את יצרו. יש מושג שנקרא לדון את היצר. אומר רשי, מה הכוונה לדון את היצר? אז אומר רשי, לרוח משפט השופטים את רוחם יהיה לאתרה. דן את יצרו, מה הכוונה דן את יצרו? מה הכוונה לדון את היצר? אז אומר, דן את היצר, הכוונה כופה אותו לשוב בתשובה, כופה את היצר שלו לשוב בתשובה. אז הוא אומר כך, כעניין הזה יש לפרש, הוא פשוט רוצה להעתיק את הביאור של הגמרא שם לעניין שלנו. מה זה והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה? מה זה את המשפטים האלה? הוא אומר, כעניין הזה יש לפרש עקב תשמעון את המשפטים, היינו לשפוט את רוחו. זאת אומרת, התורה מייחדת שכר מיוחד, ועם זה הוא רוצה לבאר את כל המאמר במדרש רבה, לאדם שהגיע למדרגה כזאת שהוא שופט את רוחו. במילים אחרות, בלשון שלנו, הוא שופט את עצמו. שופט את עצמו. אם הוא הולך בדרך התורה, וכמה? יש לו נטייה לצד הטוב. ומחמת שהאדם ממשמש בכל איבריו ולא נמצא בו מתום מכף רגל ועד ראש, זאת אומרת הכוונה ממשמש בכל איבריו, הכוונה היא מבחינה רוחנית, כן? בודק את עצמו, מפשפש במעשים שלו, והוא רואה שהמעשים שלו הם פגומים, הם לא שלמים. את אדם בוחן את עצמו ורואה שהמעשים שלו הם לא שמים, יש אי שלמות במעשים שלו, ממילא נשבר ליבו בקרבו ומתמרמר על נפשו. ומזה, זאת אומרת, מהרגשה כזאת יכול לבוא האדם לידי תשובה בהכרח. וזה מה שאמרו בגמרא, הדן את יצרו, אמר רשי, שכופהו לשוב בתשובה, ואז שורה בו אור הנפש האלוקית. כעניין, מה שכתוב בפסוק, הפסוק אומר, אני את דקה אשכון. כן? מה זה את דקה? דווקא עם אדם שהוא שבור, כן? אז דווקא עם אדם שהוא שבור, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שמשרה שכינתו עליו, כן? ועל הנפש שורה רוח, ועל הרוח שורה נשמה, והכל הוא מחמת ההכנעה ושברון הרוח שמתמרמר על נפשו וגופו. והנה כתוב במשלי, פסוק ידוע, נר השם נשמת אדם. נר השם נשמת אדם. וזהו קניין, הוא עכשיו פשוט עושה, הופך את כל הדיון של הגמרא, את כל הדיון ההלכתי שהמדרש מביא, הוא הופך אותו לדיון רוחני. זאת אומרת, הגמרא הרי הביאה הלכה, המדרש הביא, סליחה, אדם מישראל שיש לו מנורה שעשויה פרקים פרקים, מה הוא לטלטלה בשבת? אז הפשט הפשוט, יש פה דיון הלכתי, האם יש פה שאלה של מוקצה, האם מותר לטלטל את החלקים של המנורה הזאת בשבת או אסור, כן? והמדרש אומר שיש פה, כיוון שאם אדם ירכיב את החלקים הוא עובר על איסור בונה בשבת, אז לכאורה הכוונה של המדרש שבאמת אסור לטלטל את החלקים האלה בשבת. חלקים של מנורה שכדי להשתמש בה צריך להרכיב את החלקים שלה, אסור לטלטל אותם בשבת. מי מדוע? משום שזה
מלאכתו
לאיסור, כן? זה חלקים של כלי שמלאכתו לאיסור. טוב, ומי שמרכיב את החלקים באמת עובר על איסור בונה. אז הוא אומר, עכשיו הוא אומר, למעשה יש מקום לדון, כמו שיש מושג של בניין גשמי, יש גם מושג של בניין רוחני. אדם בונה, כמו שהוא הסביר קודם, אדן את יצרו שכופהו לשוב בתשובה, ואז שורה בו אור הנפש האלוקי. כי עניין מה שכתוב, אני את דקה אשכון, זה יוצא ככה, על הנפש שורה רוח, ועל הרוח שורה נשמה, והכל הוא תוצאה שאותו אדם שנכנע, כן, ונשברה רוחו, כי הוא רואה את הפגמים שישנם במצב הרוחני שלו. אז הוא אומר כך, והנה כתוב נר השם נשמת אדם. למעשה כל אדם, כל הצד הרוחני של האדם, רואים בפסוק, נקרא נר. נר הנשמה נקראת נר, כן? הנשמה נקראת נר. זה הסיבה שמדליקים נר, כן? בשעת פטירתו של אדם. מדוע? משום שהנשמה, הפסוק אומר, נר השם נשמת אדם. נר, הנשמה דומה לנר. והגמרא גם אומרת מדוע. כל פנים, נר, הנשמה דומה לנר.
אז נפש ורוח.
מה?
נפש ורוח.
אז הוא אומר, אז האמת, אז הוא אומר כך, וזהו כעניין הרכיב קנה המנורה. זאת אומרת, למעשה, כמו שיש מדרגות, יש גוף, מעל הגוף יש מדרגה שנקראת הנפש, כן? ועל גבי הנפש יש מדרגה נוספת יותר גבוהה שהיא נקראת רוח, ועל גבי הרוח יש מדרגה עוד יותר גבוהה שנקראת נשמה, וכן הלאה. אז הוא אומר, וזהו כעניין הרכיב קנה המנורה, שנפש, רוח ונשמה מורכבים זה בזה. כן, נפש, רוח ונשמה מורכבים זה בזה. שוב, יש פה הרכבה רוחנית, לא הרכבה גשמית, ההרכבה היא רוחנית. אז הוא אומר, אך לזה אין הזמן ביום השבת. זאת אומרת, מה הוא רוצה לחדש? המדרש אומר, האם המדרש שואל, מותר להרכיב קני מנורה? אז המדרש אומר, ודאי שאסור, חייב חטאת. אז השם ישמואל פשוט הופך את זה לדיון לא ברמה הגשמית, אלא הופך את זה לדיון ברמה הרוחנית. כמו שאסור להרכיב חלקים של מנורה, יש דברים שבשבת לא מתאימים גם מהבחינה הרוחנית. אתה רוב תאמר, מה אכפת? ברוחניות שייך לדבר על בונה? אומר, כן. לא במובן הפשוט, כביכול יש פה שאלה של חיוב חטאת או חיוב סקילה, אלא הכוונה, יש דברים שאפילו מבחינה רוחנית לא מתאימים לשבת. זאת אומרת, כמו שהוא אמר, אם אדם מרגיש צער, כן, הרגשת הצער, הצער על כביכול על מציאות לא שלמה, כמו שהוא תיאר כאן, אדם שופט את עצמו, אדם דן את יצרו, הוא רואה שהוא לא שלם. זאת אומרת, ההסתכלות הזאת, ההתבוננות הזאת, יש לה מקום, אבל אין לה מקום בשבת. בכל השבוע יש לה מקום, משום שלמעשה כשיש מציאות כזאת, כמו שהוא אומר, אני את דקה אשכון. זאת אומרת, ההרגשה הלא טובה הזאת בסופו של דבר היא למעשה, כמו שהוא אומר, מהווה בניין. זאת אומרת, היא עוזרת כביכול לחבר או לאחד את הכוחות הרוחניים שיש לאדם, והאיחוד הזה, כן, השראת השכינה הזאת שבאה כתוצאה מאותה התבוננות ומאותו צער שיש לאדם, יש פה כן שאלה של בניין. אבל זה, ולכן זה לא מתאים לשבת, זה מתאים לששת ימי המעשה, אבל לא לשבת. הוא יסביר מדוע.
זה רק כרגע רק עונה על העניין של הבונה, שהמסקנה
כן,
שלה
כן,
זה
כן.
לא עונה על הטיטול.
לא. אז הוא אומר, והנה כתיב נר השם נשמת אדם, וזהו כעניין הרכיב פני המנורה, שנפש, רוח ונשמה מורכבים זה בזה. אך לזה אין הזמן ביום השבת. רק מערב שבת צריכים לעשות הכנה זו, כי אומרם ז"ל, יש ביטוי, שוב, רואים שהוא פשוט לוקח גמרות שעוסקות בשאלות הלכתיות והופך אותם כביכול לדיון רוחני, מכניס בהם משמעות שאיננה גשמית, אלא משמעות רוחנית. יש ביטוי בגמרא בשבת, שובתים מתוך מרעים. מה הכוונה שובתים מתוך מרעים? הרי הגמרא אומרת ש, וכך היה המנהג, שהיו לפני כניסת השבת היו תוקעים תקיעות, היו יודעים לפי התקיעה מאיזה דברים,
כמה זמן,
לא רק כמה זמן, גם הגמרא אומרת בשעה מסוימת היו תוקעים, ואז בדיוק ממה פורשים. יש שעה שמפסיקים לעבוד בשדה, יש שעה שגומרים להטמין את החמין, יש שנה, בכל תקיעה ותקיעה היה רמז מה צריך לעשות עכשיו כדי את מה צריך להפסיק או מה צריך לעשות כדי להתכונן לשבת. אז הלשון של הגמרא שם, שובתים מתוך מרעים. זאת אומרת, יש תרועה, יש תקיעות ויש תרועה. אז הלשון של הגמרא, שובתים מתוך מרעים. זאת אומרת, כשמגיע השלב שבו שומעים את התרועה, יודעים שצריך לשבות. זה הלשון של הגמרא, שובתים מתוך מרעים. ואז הוא אומר, אז הוא אומר, הוא פשוט, כמו שאמרתי, הוא לוקח את הביטוי בגמרא, וכמו שאמרתי, הביטוי הזה בגמרא הוא ביטוי הלכתי לחלוטין, והוא עושה אותו משהו רוחני. שובתים מתוך מרעים. זאת אומרת, מה זה תרועה? תרועה זה צר. תרועה, כמו שהגמרא אומרת מסכת הושענא, תרועה זה קול של בכי, יבבה, גניחה. אז, 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 אז אומרת הגמרא, שובתים מתוך מרעים. התרועה שייכת לימות המעשה. ברגע שיש תרועה, נכנסת השבת, נכנסת השבת, אין תרועה. אין תרועה, הכוונה היא, אין צער. אי אפשר כבר להיות במצב של צער. בימות השבוע יש מקום לצער, כמו שהוא תיאר כאן, צער רוחני, שאדם מצטער מבחינה רוחנית על המצב הרוחני שלו, שזה למעשה צער שגורם לו לבניין. אבל זה לא מתאים לשבת. בשבת יש עבודת השם ברמה אחרת, לא ברמה של צער. אז זה מה שהוא אומר. כאומרם ז"ל, שובתים מתוך מרעים, ואחר שנתקדש היום צריך להיות כולו עונג ושמחה. היפוך שברון הרוח שהיה לו קודם השבת, הפך שברון הרוח שהיה לו קודם השבת. וזה שאומר המדרש, המרכיב קני מנורה בשבת חייב משום בונה. מה הכוונה? כמו שהוא הסביר, יש פה שאלה הלכתית גשמית, אבל הוא הפך את זה לדיון רוחני, שכמו בגשמיות כן הוא בגבי רוחניות, שהרכבה זו הבאה רק מצד שפלות ושברון רוח צריכה דווקא להיות קודם השבת. אז המדרש רומז, או המרכיב קני מנורה ושבת, כן, זה חייב חטאת, זה לא מתאים לשבת. בשבת לא עובדים כך. עבודת השם של שבת היא עבודה מסוג אחר. בימות השבוע יש לזה מקום, כן, אבל לא בשבת.
זה היה לזה שעשו להתאבל בשבת.
מה? פשיטה, פשיטה. שבת צריכה להיות לא, לא, לא בתוך צער, צריך להיות עונג. זה מה שהוא אומר. שהרכבה זו הבאה רק מצד שפלות ושברון רוח צריכה דווקא להיות קודם השבת, אבל לא בשבת. כי השבת לא ניתנה להכניע את החלק הרע שבאדם על ידי שברון רוח, כן? רק בהתלהבות הקדושה, זאת אומרת, עבודת השם בשבת זה עבודה מסוג אחר, זה מה שהוא אומר. התלהבות הקדושה, גודל ההשתוקקות והאהבה מתרוממים חלקי הטוב שבנפשו. זאת אומרת, אם בימות השבוע יש מקום כביכול, כמו שהוא אמר, לשפוט את היצר הרע, והשפיטה של היצר הרע יש בצד של בניין, זה שייך בימות השבוע. בשבת לא עובדים כך. כמו שהוא אומר, עבודת השם של שבת זה ההפך, זה השימת דגש על הצד הטוב שבאדם, לא ביקורת או התמרמרות על הצד הרע שבאדם, אלא ההפך, לפתח, לרומם את הצד הטוב שבאדם. זה עבודת השם של שבת, זה מה שהוא אומר. רק בהתלהבות הקדושה וגודל ההשתוקקות והאהבה מתרוממים חלקי הטוב שבנפשו. וזה שאמר המדרש, זה שאומר, המדרש בסוף אמר, שמה לרעתך נתתי לך את השבת. אז הפשט הפשוט, כביכול יש פה איזושהי אהבה אמינה לומר שכביכול הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת לרעתנו. אבל הוא אומר, לא, שמה לרעתך נתתי, הוא עושה פה דרוש, שמה לרעתך נתתי לך את השבת, הכוונה היא לטפל בצד הרע שישנו אצלך. זה בשביל זה השבת? טעות. השבת לא ניתנה לרעתך, לא ניתנה לטיפול בצד הרע. בימות המעשה, כן, כמו שהוא אמר, יש מקום לשפוט את היצר הרע, יש מקום לשפיטה של הרוח, כמו שהוא אמר, אבל זה לא בשבת. וזה שאמר המדרש, שמה לרעתך נתתי לך את השבת, היינו שלא ניתן להכניע את החלק הרע בשבת, רק לטובתך נתתי את השבת. מה זה לטובתך? כן? לתורתך הכוונה היא לרומם את החלק, החלק הטוב שבך, בשביל זה השבת מיועדת.
ולא תשתקק להתמודד כל הזמן מיות שערה.
זה לא שייך לשבת, לא זה מה שאומר. וזה שמביאים ראיה, כן? זה שמייתי ראיה, את מקדש את השבת, כך אומר המדרש, אתה מקדש את השבת במאכל, במשתה, מענה את נפשך, ואני נותן לך שכר. כי אם הייתה כוונת השבת להכניע את החלק הרע שבנפשו, היה יותר טוב לשבת בתענית בשבת, חדומה. ועל כורחה, אם התורה אם אתה רואה שבנביא יש, הנביא מדבר על וקראת לשבת עונג, לכבד את קדוש השם מכובד, לכבד את השבת בכסות ובכסות נקייה ובמאכל ובמשתה ולענות את נפשך, אתה מוכרח לומר על כורחה שכל עניינה של השבת הוא לרומם את החלק הטוב. וכמו שבשבת יש ביטוי בזוהר, כל דינים מתעברים מנה, זאת אומרת בשבת כל הדינים מסתלקים, כל המציאות של שבת היא מציאות של הנאה, כן? כמו כן חלקי הרע שבאדם, אם הוא מקיים את מצוות עונג שבת כמו שצריך, חלקי הרע שבו בורחים ממנו. וזה שמסיים המדרש, הנני נותן לך שכר, מניין שכתוב וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד, מה כתוב אחר כך? אז ייתן לך משאלות ליבך. כשאדם מענג את השבת, אז הנביא אומר, אז תתענג על השם וירכבתיך על בעמותי הארץ, ייתן לך משאלות ליבך. אז הוא שואל, ואף דשכר מצווה בעי על מלאקה? הגמרא אומרת שאין שכר מצוות בעולם הזה, יש לומר הטעם בפשיטות, זאת אומרת הוא מסביר, כי שכר מצווה בא ממקום גבוה מאוד. מה פירוש שכר מצווה?
הקרן.
אז הוא אומר כי שכר מצווה בא ממקום גבוה מאוד, ממקום שורש המצווה, והמצוות הם רמח איברים דמלכה, ועל כן בעי אלמה בעולם שלנו שמלא קליפות ורוחות רעות, לא ייתכן להימצא בו שכר מצווה. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר למה באמת הגמרא אומרת, זה דעה בגמרא, אבל צריך להבין מה השורש של הדעה הזאת. שכר מצווה בעי על מלאקה, אין שכר מצוות בעולם הזה,
אתה לא יכול להרגיש את זה.
אז הוא אומר, ועל כן בעי על מה שמלא קליפות, זה ביאור, כן. דרך לבאר, הוא אומר, ועל כן בעי אלמה שמלא קליפות ורוחות רעות, לא ייתכן להימצא בו שכר מצווה. למה? כדי שלא ייהנו גם הם, הקליפות והרוחות הרעות, וינקו ממנו, כן? אבל בשבת שכל דינים מתאבים מנה, אין רוחות רעות בשבת. בשבת כל הדינים, הוא אומר, מסתלקים, כל הדברים שהם ביטוי של כוחות הרע בשבת הם נעלמים. אז הוא אומר שם בשבת אפשר לתת שכר גם בעולם הזה. למה? כי אין יניקה של הרע בשבת, הרע לא קיים בשבת,
אז כל השכר, כן? הוא רק רוחני.
ואת יען דברי המדרש כפשוטן, שרק בשבת נותן להם שכר בעולם הזה, אבל בשאר המצוות, זאת אומרת רק בשבת נותן להם את השכר בעולם הזה, אבל בשאר המצוות, כמו שהמדרש אומר בסוף, הוא רק בעקב, הוא רק בעקב. אז עוד פעם נסכם את מה שהוא אמר כאן. הוא שאל שאלה, למה כתוב והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, למה דווקא משפטים? אז הוא אמר משפטים, הכוונה היא, הוא מוציא את המושג משפטים מפשוטו. משפטים הכוונה היא שפיטה של היצר, שפיטה של היצר. זאת אומרת, אז המדרש בא לומר שפיטה של היצר לא שייכת לשבת, היא שייכת לימות השבוע, לא שייכת לשבת. בשבת, זאת אומרת הפירוש הוא, יש פה כביכול הצעה, הבחנה בין שתי דרכים בעבודת השם. יש דרך של עבודת השם שאדם כביכול בודק את עצמו, בוחן את עצמו, ומגיע למסקנה שבאמת יש בו צדדים פגומים וזה גורם לו צער, אבל זה לא שייך לשבת. בשבת עבודת השם היא לא מתוך התייחסות לרע, ההפך, היא מתוך התייחסות לטוב. זה עניינה של השבת, כן? ובסופו של דבר הוא אומר, זה גם הסיבה שבשבת, להבדיל משאר המצוות, אפשר לתת שכר גם בעולם הזה. מדוע? משום שתמיד לתת שכר בעולם הזה, יש הכלל הוא שכר מצוות בעיה על מלאקה. ולמה שכר מצוות בעיה על מלאקה? כדי שכביכול לא ינקו מאותו שכר שאנחנו נקבל או שהאדם מקבל גם הכוחות של הרע. אבל בשבת אין מציאות של כוחות הרע, כל דינים מתעברים ממנה, כל הרע בורח בשבת, כל הרע מסתלק, נעלם. אז ממילא אין חשש שהרע ינק. הרי צריך להבין, גם הרע כביכול מקבל את העיניקה שלו מהמציאות, הוא יונק מהטוב.
מה הבעיה שהרע יינוק מהטוב? אז אנחנו רק מרומם את המציאות.
מה? אבל אבל יניקה, גם החיות של
הרע יתבטל.
לא יתבטל, הרע מקבל כוח.
הרע מקבל כוח,
ודאי. מאיפה לרע יש כוח? מצד היניקה שלו מהטוב, מזה הוא מקבל כוח. אז ממילא, לכן הדעה שסוברת שכר מצוות בעיה על מלאקה,
אז אי אפשר לשנות את הרע?
מה?
אי אפשר לשנות את הרע?
מה לשנות? אפשר לעשות טוב.
נכון, אבל לשנות את הרע?
מה לשנות? לעובדך בלבב
שלם.
אדם יכול להיות טוב. אדם יכול להיות טוב. אדם יכול להיות טוב. ודאי שאדם יכול. אדם יכול להיות טוב. ברגע שאדם...
אז הוא מתבטל הרע.
מתבטל כשאדם עושה טוב, אבל כל עוד שאדם לא עושה טוב.
הייתי מבין משהו אחר, שאם כל השכר הוא רוחני, אז התחושה הזו בימי החול אתה לא יכול לחוש אותה, את השכר באופן כזה. אבל
יכול להיות, יכול להיות שזה עוד ביור. הוא מציע את הביור שלו.
כן,
כן, יכול להיות שיש עוד ביורים. הוא אומר, הוא מציע את הביור
לפי הקו שלו. אם העקב ישמעו, זה על פי דבריו, זה רק בימי חול.
והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה עוד פעם.
זה כל הברכות שבא אחר כך בעקב, זה למי שמקיים בימי חול, שהוא דן את עצר שלו, ואז הוא מקבל ברכה.
מקבל, זה מה שהמדרש אומר. המדרש אומר, השכר יינתן בעקב, לעתיד לבוא. לא בעולם הזה.
ומה בפשט?
מה?
ומה בפשט?
פשט אחר.
אבל בפשט יש שכר בעולם הזה.
מה? הגמרא אומרת שכר מצוות בעי על מלאקה.
כן,
הגמרא אומרת, הגמרא שואלת, הרי כתוב כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אז אומרת הגמרא, למען יאריכון ימיך, אין הכוונה יאריכון ימיך במובן הפשוט, אלא למען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, ולמען ייטב לך לעולם שכולו טוב. לפי הדעה הסוברת שכר מצוות בעי על מלאקה, אז גם מה שכתוב בתורה, כשהתורה מדברת על שכר המצוות, אין הכוונה שכר מצוות בעולם הזה. זה הגמרא, יש גמרא בקידושים,
כן.
סוף פרק ראשון.
זה איך הגדול הזה ש...
לא שומע.
הגדול הזה שהוא ראה שנפלו מה...
זה הנה, זה הגמרא. זה הגמרא. הגמרא אומרת, ראיתי אדם שעולה על העץ, כן? ומקיים מצוות כיבוד אב ואם, והולך לקיים מצוות שילוח הקן, וראיתי אותו נופל ומת. איך אתה מסביר את זה?
אבל הוא כף, הוא נהיה,
אבל זה הגמרא אומרת שהוא טעה במובן הזה שחייבים ללמוד את הפסוק לא כפשוטו. אי אפשר להסביר למען יאריכון ימיך בעולם הזה, הכוונה יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, ולמען ייטב לך לעולם שכולו טוב. אתה מבין? הלאה, הנה אני עכשיו אעבור.
אגב, הלכתית,
נו,
אומרים באופן סתום, אין פנייה בסתרה בכלים אלא אם כן הכלי הוא מכיל 40 שעה. אז זה לא עליבא דהלכתא.
לא הבנתי.
האם יש בנייה וסתירה בכלים? יש מחלוקת גדולה.
מחלוקת בית שמאי בית הלל, ובית הלל סוברים אין בניין וסתירה בכלים, אבל הראשונים אמרו שאם אדם בונה כלי שלם, לא, אז יש בזה כמה תירוצים. גם אם אדם למשל בונה כלי שלם, אז יש בניין וסתירה. מה שאמרו בניין וסתירה, הכוונה היא בבניין לא של כלי שלם, אבל מוסטיקי, כמו שאתה אומר. הקופנים, זה נושא לדיון, אתה צודק, יש לזה, זה נושא לדיון בראשונים. בית הלל אומרים אין בניין וסתירה וכלים, אבל אם אדם בונה, אמרו הראשונים, אם אדם בונה כלי שלם, כן, כלי שלא היה כלי, ואתה בונה אותו, עושה אותו מההתחלה ועד הסוף, אז בזה כולם יודעים שיש בניין וסתירה. כן, אז אם יש כלי שהוא מחולק לחלקים, ואתה לוקח את החלקים ומרכיב אותם, ועל ידי זה יוצר כלי שלם, אז, אז, אז זה מה שהמדרש אומר. הלאה, עכשיו נעבור לקטע, לא לקטע הבא אלא לקטע שאחריו, על הפסוק ואתה ישראל. אתם רואים בעמוד ס"א, ואתה ישראל למטה, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה. כן, כתוב ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את השם אלוקיך. כן, וברשי, ומכל מה שחטאתם לפניו אינו שואל מכם כי אם ליראה. את רשי מוסיף על מה שכתוב בתורה, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה. אומר רשי, ומכל מה שחטאתם לפניו אינו שואל מכם כי אם ליראה. ויש להבין, שואל השם ישמואל, הלא הכתוב פורט והולך, אבל זה לא מובן. כתוב אחר כך כי אם ליראה את השם אלוקיך וללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, וזה הכל המשך של אותו פסוק, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. אז מה זה, מה זה, מה, 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 לא מובן.
הרשי לא מובן.
רשי בייחוד לא מובן, כי הפסוק אומר, כי בפסוק אתה יכול לפש, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שאומרים לך כי אם ליראה, אבל כתוב אחר כך, זה לא רק כי אם ליראה, יש שורה של דברים. אבל רשי אומר, ומכל מה שחטאתם לפניו אינו שואל מכם כי אם ליראה. תסלח לי, אתה לא קורא את המשך הפסוק? בהמשך הפסוק כתוב ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו, לעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. ואם כן, הרי לא הניח הכתוב כלום, וזה כלל כל התורה כולה. אז הוא אומר כך, ונראה, כי באשר מידה טבעו יתברך להיטיב לכל הנבראים,
ועשות
כן, אם כן גם זהו נותן בליבם ללכת בכל דרכיו. אתם מבינים מה שהוא מסביר? הוא אומר ככה, הגמרא אומרת, אני אסביר, אני אקדים מה שהוא אומר. הגמרא אומרת, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה? לא, 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 יש שני מאמרים. יש הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים, ויש מאמר נוסף, הכל בידי שמיים חוץ הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז מה הכוונה? אז רש"י מסביר, מה הכוונה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? וזה אותו כוונה באופן פשוט. הכוונה היא, הרש"י אומר ככה, אם אדם יהיה גיבור או חלש, זה לא תלוי בו, תלוי ביצירה שלו, זה שייך להחלטה לבידי שמיים. גבוה, נמוך, לא תלוי בו, שמן או רזה, לא תלוי בו. יש הרבה דברים,
עשיר
או עני, לא תלוי בו, לא תלוי בו. אבל מה כן תלוי בו? כל מה שקשור לעבודת השם. המושג יראת שמיים זה ביטוי שלמעשה אומר, מה ששייך לעבודת השם זה תלוי בך, את זה אתה לא מקבל מלמעלה, את זה אתה לא מקבל מלמעלה. אז הוא רוצה להסביר עכשיו, תראו מה שהוא אומר, ונראה, כי באשר מידה טבעו יתברך להיטיב לכל הנבראים. כן? הקדוש ברוך הוא מידת טבעו יתברך להיטיב לכל הנבראים, אם כן גם זה הוא נותן בליבה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם את יש לאדם גם את עשיית הדשמיה הזאת, ללכת בכל דרכיו. וגומר, רק באשר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ואי אפשר שהשם יתברך יכניס בליבם מוראו. זה לא, הוא מצמצם מאוד, מה שהשם ישמואל עושה פה, הוא מצמצם מאוד את המושג יראת שמיים. אנחנו רגילים לומר הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, הכוונה מה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה עבודת השם. כל מה שקשור לעבודת השם זה לא שייך לה, זה לא שייך, את זה אתה לא מקבל מלמעלה, את זה אתה צריך להשיג בכוחות עצמך. הוא לכאורה מפרש לא כך, הוא אומר לא, הוא מצמצם מאוד את חובת ההשתדלות של האדם. הדבר היחידי שתלוי בך זה יראת שמיים, היתר אפילו במה שקשור לעבודת השם, זה אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא. אבל אתה מוכרח לתת משהו משלך. מה זה המשהו היחיד שאותו אתה צריך לתת? זה הוא לא יכול להכניס בך, את יראת השם, את המורא שמיים, זה אתה צריך להכניס בעצמך לבד. את היתר תקבל גם בעבודת השם, כן? זה הכל מיטוב השם לתת לך. אבל זה למעשה אפשר לומר, מה כתוב? פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואפתח לכם פתח כפיתחו של עולם. מה המובן? אתה צריך לפתוח פתח כפיתחו של מחט. אם אתה תפתח כפיתחו של מחט, אז אני אפתח. מה הקדוש ברוך הוא יפתח? יפתח הקדוש ברוך הוא, זה פירושו, גם בעבודת השם הוא פותח. אלא, אבל אדם צריך את הפתח הקטן ביותר, את זה אדם צריך לעשות לבד. ומה זה הקטן ביותר? אמורה שמיים, זה מה שהוא אומר. רק באשר הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, ואי אפשר שהשם יתברך יכניס בליבם מוראו. ושוב, מאחר שאין בהם עירה, זה אומר, אתם יודעים, זה המינימום, המינימום שאדם צריך להכניס לבד זה את עירת השם. את זה הקדוש ברוך הוא לא יכול להכניס לך. אבל ברגע שאתה מכניס את זה, זאת אומרת, אם אין לך את זה, אז הוא לא יכול לתת לך גם את יתר הדברים. זאת אומרת, אז איך הוא מפרש את הפסוק? אני אקרא את הפסוק. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לירא את השם, את הללכת בכל דרכיו, המשך הפסוק, לאהבה אותו, לעבוד את השם אלוקיך, זה אני אתן לך. את זה אני אתן. זה אתה לא צריך. אתה צריך, אבל את יראת שמיים, את המינימום הזה,
רק מתייחס ליראה.
כן, זה מה שהוא רוצה.
זה הולך בניגוד כל המושג של המה.
אמרתי, אני מסכים מה שאתה אומר. אני אומר, יש פה חידוש גדול, אני אמרתי. אתה צודק, יש פה חידוש גדול. על כל פנים, זה...
ואז בעצם הוא מפרש את ההמשך הפסוק ללכת, שזה בעצם המטרה.
את זה תקבל. לא, את לא...
אם אתה,
אני רוצה את העירה, כי אם לעירה
להבדיל, זה כמו רפואה,
לא יכול להיות. אז מה יוצא הבדל בין חוזר בתשובה מתוך יראה? מה יוצא כך בין הבדל חוזר בתשובה מיראה לבין חוזר בתשובה?
רגע, נראה. רגע, אני אוהב בדיוק, נראה אותך עושה
הרבה
עבודה. כן, הרי הגמרא אומרת, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם לירא את השם. שואלת הגמרא, אתו יירא מילתא זוטרא תהי? זה דבר קטן, כי אם לירא את השם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה רק יראת שמיים. אז הגמרא שואלת, זה דבר קטן? אומרת, אבל כן, בשביל משה רבינו זה דבר קטן, אבל בשביל יהודי רגיל זה לא כל כך פשוט. כן, אז הוא אומר, ואי אפשר שהשם יתברך יכניס בליבם מוראו. ושוב, מאחר שאין בהם יראה, אי אפשר להם לקבל מתנת השם יתברך ללכת בכל דרכיו, כי היראה זה השער להשם, זה השער. כן, הגמרא אומרת, יש ביטוי בגמרא, חבל על דלית לדרתה ותרה לדרתה אבי. זאת אומרת, הגמרא אומרת, אדם לומד תורה בהתמדה, אבל אין לו יראת שמיים. אז אומרת מה, אז לא שווה כל התורה שהוא למד. מדוע? משום שהגמרא מדמה את זה, כן? הגמרא מדמה את זה לאדם שאין לו דלת, אבל הוא עושה שער. יש שם דימויים של הגמרא. הלשון של הגמרא, חבל על דלית לדרתה, או אין לו דירה, לא אין לו שער. אין לו דירה, אבל הוא מכין שער. את כל התורה שאתה למדת זה שער, אבל אתה צריך דירה. מה זה הדירה? הדירה זה עירת שמיים. יש לך עירת שמיים, יש לך איפה לגור. אבל אם אין לך עירת שמיים, גם אם יש לך את כל התורה, אז מה הערך? כך אומרת הגמרא, זה ביטוי כזה בגמרא. ועל כן שפיר אמר הכתוב, שאינו שואל מימך כי אם לעירה, וממילא אם יהיה עירה יהיה ללכת בכל דרכיו. אז הוא אומר עכשיו שואל שאלה, ובאמת שבלתי מובן מדוע לא נמצאת יראת שמיים בכל אדם המאמין במציאות השם יתברך. הוא אומר, אתם רואים ש... הוא אומר, זה לא סתירה. אדם יכול להאמין במציאות השם,
אתה מאמין ואין לך יראה.
כן, אבל הוא שואל, איך זה יכול להיות?
זה נכון, זה קורה.
לא, אז הוא אומר בלתי מובן מדוע לא נמצאת יראת שמיים בכל אדם המאמין במציאות השם יתברך. וזה גמרא. מה?
למה זה לא מובן?
הנה הוא אומר, כתוב, הגמרא מספרת מסכת ברכות על רבי יוחנן בן זכאי שבכה לפני שהוא מסתלק מן העולם. אז אומרים לו תלמידים שלו, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, אילו לפני מלך בשר ודם היו מולכים אותי, שאם כועס עליי אין כעסו כעס עולם, ואם הם איתני אין מיטתו מיטת עולם. והוא היה צריך לדון אותי, הייתי בוכה. מה אתם שואלים למה אני בוכה? הרי הייתי רועד מפחד כשהייתי נכנס למשפט לפני מלך בשר ודם, שגם אם הוא ממית אותי המיטה שלו אם הוא לא מיטת עולם, ואם הוא מחיה אותי החיים שלו זה לא חיי עולם. בכל זאת הייתי בוכה. קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כן? זאת אומרת, אז מה רואים מכאן? הם לא הבינו ממה הוא מתרגש, ממה הוא בוכה.
אפשר להבשיל את זה.
הוא אמור להיות נקי.
מה?
ראש השנה זה מידת הדין. אני רוצה לראות מישהו ששנייה בכה בפחד של לעמוד מול...
נכון. זאת אומרת...
מי שבאמת בכה בראש השנה 5 שניות מול השופט, יש לו יראת שמיים.
כן.
ממש ככה.
כן. אז הוא אומר, אך על זה אמרו זל, או אז הוא אומר, הוא מנסה להסביר, איך יכול להיות מציאות שמצד אחד אדם מאמין, ומצד שני אדם לא, אין לו יראת שמיים, איך יכול להיות דבר כזה? אז הוא אומר, אך על זה אמרו זל, יצר הרע דומה לזבוב. אתם שומעים? יצר הרע דומה לזבוב, ויושב בין שני מפתחי הלב, והוא אותם ומכסה את הלב שלא תיכנס בו הערת השכל. וזה שנאמר ומלתם את אורלת לבבכם. פירש רש"י, מה זה אורלת לבבכם? האורלה, כמו האורלה של המילה, היא מכסה על העבר. אז אותו דבר גם הוא אומר, יש דבר שמכסה על הלב. תראו שהוא ככה, אדם יכול להבין בשכל, אבל זה בכלל לא, זה לא, זה לא, לא פועל עליו, זה לא עובד עליו. זאת אומרת,
יש
משהו שמכסה. מה הכוונה? מההבנה השכלית עד שההבנה הזאת תשפיע, יש חיץ, יש קיר, וחייבים לעבור את הקיר כדי שמה שאני מבין בשכל באמת יפעל, ישפיע עליי. כן, ישפיע עליי. אם אדם לא מסיר את עורלת הלב, אז הוא יכול להבין בשכל הרבה דברים, הוא יכול להאמין בהרבה דברים, אבל זה לא משפיע עליו, זה לא גורם לו שום דבר, לא מזיז לו שום דבר. ואז בוודאי ועורפכם לא תקשו, והנה אמרו זל...
סליחה, ומעלתם את עורלת לבבכם, מי מעל אותם?
מה?
הקדוש ברוך הוא מעל.
לא, כתוב בפסוק, ומעלתם את עורלת לבבכם, יש ציווי, אתם מצווים למול את עורלת לבבכם.
ובסוף ספר דברים, אין פסוק שהקדוש ברוך הוא משאיר אותנו...
מה להשם מבוקר את לבבך, לבב זרח, אותו דבר.
אז מובטח שבעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא באמת...
את לבבכם ואת לבב, כן, ואת לבב, את לבבכם ואת לבב, נכון?
אם כך, הקדוש ברוך הוא כן יכול.
בטח שהוא יכול.
זה לא, בהתחלה הוא כותב שאי אפשר, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יכניס בלבם
את העירה. העירה צריכה לבוא מעצמה,
עד שנגיע לעתיד לבוא.
כן.
לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו את התשובה הזו גם כן.
אם אנחנו לא נעשה לבד, לא תהיה ברירה.
כן.
הרמב"ם אומר, מה, איך הקדוש ברוך הוא יעשה? יביא מלך מלך רשע כאמן,
שדאי,
מה אתה חושב? איך זה עובד?
רבנו אומר שהתבודדות היא מעלה גבוהה מהכל, ממש מהכל.
בגלל שאדם...
שמדבר בו העולם, לומד לדבר בו העולם, חמש דקות, דבר איתו, לומד לדבר, לדבר בכל שפה, כל דרך.
כן.
כך אומר, התבודדות מעלה גדולה מהכל. עוד פעם שליחה, איך החדוש פה לפי הרמב״ם אמרת
מעמיד עליהם מלך חזק כאמן, כן, שמכניע את לבבם, גורם להם לפחד, לגרום להם יראה.
זה מה שתמון בפסוק לעתיד לבוא,
ככה אומר הרמב״ם.
וואו,
כן.
וגם שוב
מה?
שגם הקדוש ברוך הוא יהפוך את לב האבן,
לב האבן ללב בשר, ודאי, זה פסוקים בנביא, פסוקים בנביא. והנה אמרו ז"ל במסכת בבא בתרא, הוא שטן, הגמרא אומרת, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. זאת אומרת, זה המושג שטן, יצר הרע ומלאך המוות, זה אותו מושג.
אותו דבר.
אותו מושג.
למשל, סב לסטן יוסף, הוא השטן של
סב. כן, לא, לא, אבל כשמדובר על שטן, באופן, הגמרא אומרת, כתוב הרי על איוב, ויאמר שהשטן מדבר אל הקדוש ברוך הוא שינשא אותו. אז אומרת שם הגמרא, מי זה השטן? אז אומרת מה, השטן, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, והוא סמך מם, כן, וקט דילי, שמספר האותיות הבלתי טובות שבו, שאין סמך מם, מספרה מאה, סמך מם זה מאה, כן, והאותיות הטובות הם אמרו לו, הם א' למד, סליחה, כן, 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 ולעתיד ישחט הקדוש ברוך הוא את היצר הרע. היינו, מה הכוונה ישחט? שיפריד בין אותיות סמך מם, בין אותיות אל, והאותיות הבלתי טובות לא יקבלו עוד השפעה מן האותיות הטובות, וישארו כלא היו, והאותיות א' למד יכללו בקדושה. והנה אותיות סמך מם מספרה מאה, והם מאה הכוחות החונים. זאת אומרת, הוא פשוט חוזר על היסוד שהוא אמר קודם, שכביכול יש חיץ בין שלא נותן להבנה של האדם, כביכול זה הכל שימוש במשלים, לא נותן להבנה של האדם לחדור, להשפיע על הפנימיות שלו, כן? כאילו הוא אומר, זה עומד בין המוח לבין הלב, כן? הלב נמשל פה למשהו יותר פנימי, כן? וזהו שתקנו, הוא אומר, 100 ברכות בכל יום, כי על ידי 100 ברכות מתדבק האדם בקדושה ומסלק ממנו את אותם הכוחות שמפריעים, את אותו כותל, את אותו חיץ שמפריע מההבנה שהאדם מבין לחדור ללב, ועל ידי, על ידי זה יוכל לבוא ליראת שמיים.
זה מחזיר אותנו,
או בדיוק, זה פרשת חז"ל, בדיוק. ואתה השם אלו, הפסוק אומר, ואיפה לומדים שצריך אדם לברך 100 ברכות בכל יום? ואתה השם, מה ישראל? מה השם אלוקיך? 100 ברכות. כן, זה מה שהוא אומר.
כן.
ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורא ממך כי אם לראה את השם. אז חז"ל אומרים, מה זה מה? אל תקרא מה, אלא מאה. ואתה ישראל, מאה השם אלוקיך. אומר, מה מאה? למה מאה? אומר, המאה האלה הם כנגד הסמך מהם, לסלק את החיץ, שהוא החיץ שלא נותן לך, לא נותן לך את האפשרות להיות ירא, כן? ועל ידי זה יוכל לבוא ליראת שמיים. וזה שבמצוות העירה שנאמרה כאן ירמזו 100 ברכות, אין, הוא אומר את היסוד. כאומרם ז"ל, אל תקרא מה אלא 100. והנה כבר אמרנו, שכמו שבשבת, שבכלל כל דינים מתעברים מנה, וכל כוחות הסיטרא אחרא ארקין, זה הכל ביטויים בזוהר, לנוקווה דתאום הרבה, כל כוחות הסיטרא אחרא בשבת בורחים, כן, לנקווי התהום הגדול.
מה זה
ארקין? ארקין זה מסתלקים, בורחים, כן? עורק, עריק, עריק בצהל, מה זה עריק? אתה יודע, מי שבורח, כן? כמו כן באדם הפרטי, כל הכוחות הרעים מסולקים ממנו, ולא נשאר בו רק רושם מעט מימי החול ובחינת הרע שמשך בעצמו עליו על ידי העבירות. על כל פנים, בשבת אין הרע כל כך כמו בימי החול, ועל כן אומר, דבר מאוד מעניין. הרי להלכה אנחנו דנים, מה יעשה אדם בשבת? מילא בימות חול, יש לנו אפשר לברך 100 ברכות, כי יש לך 18 ברכות של 18. אז כשלוש, בשבת זה רק 7 ברכות, תפילת 18, כן? אז מאיפה תשיג 100 ברכות? אז כתוב להריח, כתוב לאכול, כתוב... אבל בכל זאת זה קשה מאוד להשיג 100 ברכות בשבת. אומר, בשבת לא צריכים 100 ברכות. למה? כי בשבת הסמך מם הופך, הוא יותר חלש, כן? החיץ, הקיר הזה הופך להיות, למה? כי בשבת כל דינים מתעברים הנה, כל הכוחות הרעים, אז אומר, יש עדיין איזה רושם של רע שאדם עשה בימי השבוע שנשאר גם בשבת, אבל הוא בקליבר הרבה יותר קטן, אז ממילא לא צריך, כן?
בכל זאת, כל
כוס
שאתה שותה וכל פעם שאתה יוצא, נכון,
ולפי דרכנו יובן מאמרם ז"ל, מה שהזכרתי קודם. הגמרא שואלת, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל, מי מחכים בירא את השם, אתו ירא מילתא זוטרתא היא? אז מתרצת הגמרא, כן, לגבי משה רבנו זה דבר קטן, ועדיין אינו מובן. הרי משה רבנו לא מדבר לעצמו, מדבר לישראל, אבל לישראל אמר משה זאת, ואצלם זה באמת דבר גדול. אך לפי מה שהסברנו יובן, כי מאחר שכל המונע מן העירה, הרי ישראל מאמינים בני מאמינים, אז איך הם לא יראים את השם? אלא מה? כי מאחר שכל המונע מן העירה הוא אותם הלב וכיסויו, מה שנקראנו אורלת הלב, ומשה רבינו עליו השלום ששכינה מדברת מתוך גרונו כשהוא אמר לישראל ומלתם את אורלת לבבכם, היה נעשה כן, כמו שנאמר בדבר השם שמיים נעשו. וזהו הפירוש לגבי משה מילתא זוטרתא היא, לא שהיראה של משה זה דבר קטן, רק שהיראה של ישראל לגבי משה, בקיצור הוא אומר, שיש למשה רבינו יש השפעה, זה מה שהוא אומר, לא רק על עצמו אלא גם על ישראל. אז אומרת הגמרא שואלת, אל תוירא מילתא זוטרתא היא? אומרת הגמרא, כן, לגבי משה אפילו היראה שלנו היא מילתא זוטרתא, למה? משום שכשמשה רבינו, כמו שהוא אומר, כתוב בדבר השם שמיים נעשו, דבר השם שמיים נעשו, אז הקדוש ברוך הוא אומר ואומר ועושה.
אז למה נפלתי כל כך הרבה במדבר?
מה?
למה במדבר הם נפלו כל כך הרבה פעמים?
קודם כל לא הרבה, כתוב שמספר הפעמים שהם חטאו במדבר הוא אפשר למנות אותם, אבל דיברנו ככה, המהר"ל שואל איך באמת ישראל חוטאים, התשובה של המהר"ל על חטא העגל דווקא בגלל הגדלות שלהם, זוהי סיבת הנפילה. על כל פנים, באופן עקרוני הוא רוצה לומר שמה שהגמרא אומרת כבי משה מתקדלות את העיד, אין הכוונה שכלפי משה רבינו עצמו זה מתעזותתאי, אלא למשה רבינו יש השפעה גם על כלל ישראל, וכשמשה רבינו אומר ומלתם את עולת לבבכם, אז זה לא רק ציווי אלא זה גם הבטחה, כי משה רבינו יש לו השפעה, משפיע, כן? אז באמת זה הופך להיות מתעזותתאי גם בשבילנו, זה מה שהוא רוצה לומר. זה שמשה רבינו אומר ומלתם את עולת לבבכם הופך את המציאות הזאת גם למציאות, רק מה? אבל זה הכל פעמים איזושהי השתדלות שאדם צריך לעשות לבד, ואם אדם עושה אותה לבד זה קל לעשות, כמו שהוא אומר לפי המסקנה הזאת של הגמרא, באמת קל לעשות את זה, אלא אדם צריך לעשות את ההשתדלות. זה מה שאמרתי, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, אפתח לכם פתח.
טוב, עד כאן.
בשבוע הבא אני מבטח בשלושה ימים, אז אני לא מאמין